העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות מתנות עניים. לאחר שבחמשת הפרקים הקודמים, ביאר הרמב״ם את דיני חמשת מתנות העניים, הניתנות לעניים בשדה בשעת הקציר, או בשעת הקטיף או הבציר של פירות האילנות, שהם מלקת השכחה, הפאה, הפרת והעוללות, מבאר הרמב״ם בפרק זה את דיניה של מתנת עניים שישית, הניתנת לעני במסגרת חיובי התרומות והמעשרות, המופרשים לאחר הגמר מלאכה של הפירות, במתנה זו ניתנת רק בחלק מהשנים. ובהקשר לכך מבאר הרמב״ם את סדר ההפרשה של כל התרומות והמעשרות, לאחר מכן הוא מבאר את דיני המעשר עני, את שיעור הנתינה ואופן החלוקה של המעשר עני, שהם באופן שונה בשדה ובבית, מי הם הזכאים לקבל מעשר עני, והרמב״ם מסיים בעניין לאיזו מטרה ניתן לתת את המעשר עני. פותח הרמב״ם בהלכה א', מתנה אחרת שישית, בנוסף ללקט שכחה ופאה, פרת ועוללות, שנתבארו דיניהם עד כה, הרי יש לעניים מתנה נוספת שישית בזרע הארץ, דהיינו בגידולי הקרקע, והוא המעשר שנותנים לעניים, והוא הנקרא מעשר עני. ועתה, מכיוון שזהו המקום הראשון שבו אנו לומדים על אחד המעשרות, מבאר הרמב״ם את כל סדר התרומות והמעשרות, שצריך להפרישן לפי הסדר שיתבאר דווקא, וכל המשנה את הסדר עובר על הלב של מלאתך ודימך לא תאחר. הלכה ב', וזהו סדר התרומות והמעשרות, אחר שקוצר זרע מהארץ, או אוספת פרי העץ, ולאחר מכן גם תיגמר מלאכתו, דיינו שנעשתה הפעולה האחרונה בתהליך עיבוד היבול, כל יבול לפי עניינו, שאז חל החיוב של התרומות והמעשרות, הרי מפריש ממנו אחד מן החמישים, דיינו 2% מכל היבול, שזוהי ההפרשה בעין בינונית ממוצעת לפי תקנת חכמים, שמהתורה חיטה אחת פותרת את כל הקרי, וזהו הנקרא תרומה גדולה, שהיא נקראת כך ביחס לתרומת מעשר שאינה אלא אחד ממאה. ונותנה את התרומה לכהן, ועל זה נאמר בתורה, בפרשת שופטים, ראשית גנך, תירושך ויצריך, תיתן לו, שזוהי ההפרשה הראשונה של התרומות והמעשרות, אם כי יש לציין שבשיבת המינים קודמת לתרומה הפרשת הביקורים, ואחר כך מפריש מן השאר אחד מהעשרה, דיינו עשירית ממה שנשאר מן היבול לאחר שיפריש ממנו תרומה גדולה, שבאם היו לו 100, והפריש מהם 2 לתרומה גדולה, הרי הוא צריך להפריש למעשר 9.8, וזהו הנקרא מעשר ראשון, והוא נקרא מעשר מכיוון שהוא עשירית, והוא נקרא ראשון משום שיש תמיד לאחריו עוד מעשר, ומעשר זה נותנו ללוי, ועל זה על מעשר ראשון נאמר בתורה בפרשת קורח, כי את מעשר בני ישראל וגומר, והמשך הכתוב הוא נתתי ללוויים לנחלה. ועוד נאמר באותה פרשה, ולבני לוי ננתתי את כל מעשר בישראל. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' ואחר כך, לאחר שיפריש את התרומה הגדולה ואת המעשר הראשון, מפריש מן השאר אחד מהעשרה, שהוא כ8% ו8/10 מכלל היבול, והוא הנקרא מעשר שני, שאף הוא נקרא מעשר, משום ששיעורו הוא 1/10, והוא נקרא מעשר שני משום שמפרישים אותו לאחר המעשר הראשון. ומעשר שני הוא מעשר ייחודי השייך לבעליו, ודינו המיוחד כמעשר הוא שאוכלין אותו רק בירושלים ורק בתערה. ועליו נאמר בפרשת בחוקותיי, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, שאת המעשר שני ניתן לפדות, ובכך הוא יותר לאכילה בכל מקום, ואת מעות הפדיון הוא יעלה לירושלים, ויקנה בהם שם מאכלים אחרים שיוכלם בירושלים בתערה. ועליו נאמר בפרשת ראה, אסר תאסר את כל תבואת זרעך, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, דהיינו בירושלים, מאסר דגנך תירושך ויצריך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' על הסדר הזה שנתבאר, מפרישין בשנה ראשונה מן השבוע, דהיינו ממחזור 7 השנים שהשנה השביעית שלהם היא השמיטה, ובשנה השנייה, וברביעית, ובחמישית, אבל בשנה השלישית ובשנה השישית מן השבוע, דיינו ממחזור 7 שנות השמיטה, הרי אחר שמפרישים את התרומה הגדולה ואת המעשר ראשון, הרי במקום מעשר שני הוא מפריש מן השאר, ממה שנותר מהיבול אחר שיפריש ממנו את התרומה ואת המעשר ראשון, הרי הוא מפריש מעשר אחר ונותנו לעניים, והוא הנקרא מעשר עני. ואין בשתי שנים אלו שהם השלישית והשישית מעשר שני, אלא במקומה מפרישים מעשר עני, ועליו נאמר בתורה בפרשת ראה, מקצה שלוש שנים, דהיינו בשנה השלישית, ובמחזור נוסף של שלוש שנים בשנה השישית, תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך, ובא הלוי והגר והיתום והאלמנה, שכל אלו בדרך כלל אין להם מקור פרנסה והם עניים, ובשנים אלו שהם השלישית והשישית אתה צריך לתת להם מעשר עני. ועליו נאמר בפרשת כי תבוא, כי תחלל לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, דהיינו שבשנה השלישית נוהג רק מעשר אחד מאלו שנהגו בשנתיים הראשונות, שהוא המעשר הראשון, הרי עליך לתת מעשר אחר במקום המעשר שני, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, שכאמור הם העניים. הלכה אי, שנת השמיטה שהיא השנה השביעית, הרי כולה כל היבול הוא הפקר, ולפיכך אין בה לא תרומה ולא מעשרות כלל, לא מעשר ראשון ולא מעשר שני ולא מעשר עני, שהרי ההפקר פטור מתרומות ומעשרות, שנאמר ראשית דגנך תיתן לו, שרק דגן שיש לו בעלים מחויב בעליו להפריש ממנו תרומה וכן מעשרות. ובחוץ על הארץ שאין בדין שמיטת קרקע ואין יבולי השדות הפקר, הרי מפרישין בארץ מצרים ובאמון ובמואב, שבהם בכל השש שנים יש חיוב הפרשת תרומות ומעשרות מדרבנן, הרי אף בשנה השביעית, מכיוון שבמקומות אלו לא חל דין השמיטה, והפירות שייכים לבעליהם, הרי הם חייבים מדרבנן בתרומות ומעשרות, והמעשרות שיפרישו בשנה זו הם מעשר ראשון כמו בכל שנה ומעשר עני. והטעם שבמקומות אלו מפרישים מעשר עני ולא מעשר שני כברוב השנים, מפני שהארצות אלו קרובות לארץ ישראל, כדי שיהיו עניי ישראל הגרים בארץ ישראל נסמכין עליה בשביעית, שהרי בארץ ישראל אין מפרישים מעשרות בשנה זו. מוסיף הרמב״ם, ודבר זה הוא הלכה למשה מסיני, שיהיו מפרישים בארץ עמון ומואב מעשר עני בשביעית, אלא שהדבר צריך ביור, שהרי אף בשאר השנים חיוב התרומות והמעשרות בארצות הללו הוא רק מדרבנן, כפי שכתב הרמב״ם עצמו בתחילת הלכות תרומות, ולפיכך כתב הכסף משנה שבכוונת הרמב״ם לומר שחיוב המעשרות שתקנו חכמים בארצות אלו בשנת השמיטה הוא דבר ברור כמו הלכה למשה מסיני. ויש שכתבו שאף שבשאר השנים חיוב המעשרות בארצות הללו הוא רק מדרבנן, הרי בשנת השמיטה החיוב בהם הוא מהלכה למשה מסיני, כדי שיהיו עניי ישראל שבארץ ישראל נסמכין עליה. אבל בארץ שינר היא בבל, שגם בה נוהגות התרומות והמעשרות בשאר השנים מתקנת נביאים, ואף בה אין דין השמיטה נוהג, הרי מפרישין בשביעית מעשר ראשון ומעשר שני, כפי הסדר של רוב השנים שבהם מפרישים מעשר שני ולא מעשר עני. דמכיוון שהיא רחוקה מארץ ישראל, אין עניי ישראל שבארץ ישראל נסמכים עליה בשביעית. ובנוגע לשאר הארצות שבחוץ לארץ, הרי מלבד סוריה שחייבת בתרומות ומעשרות מדרבנן ונוהגת בה גם שמיטת קרקע בשביעית, ולפיכך דינה בזה הוא כארץ ישראל לכל דבר, הרי בכל שאר הארצות, חוץ מסוריה ובבל, ארץ מצרים וארצות עמון ומואב, אין נוהגות כלל לא תרומות ומעשרות באף אחת מהשנים אפלו מדרבנן, וכך גם אין שמיטת קרקע נוהגת בהן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו' שלאחר שהלוי מקבל את המעשר ראשון, הרי מתוך המעשר ראשון שלקח הלוי, הרי הוא מפריש ממנו אחד מעשרה ונותנו לכהן, דהיינו עשירית מתוך המעשר שקיבל. והוא הנקרא בלשון חכמים תרומת מעשר, ועליו נאמר בפרשת קורח, וללוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם, והרמותם ממנו, דהיינו מן המעשר, את תרומת השם לכהנים, מעשר מן המעשר. ואתה חוזר הרמב״ם לדיני המעשר עני, שהם עיקר עניינו של פרק זה, שהוא חלק מהלכות מתנות עניים, אלא שכאמור, מכיוון שזהו המקום הראשון שבו נאמר דין של מעשר כלשהו, כתב כבר הרמב״ם את סדר ההפרשה של כל התרומות והמעשרות. הלכה זין בא לשדה שעברו עליו, דיינו בסמוך אליו עניים, והיה לו שם בשדה מעשר עני, הרי בניגוד למתנות העניים שנתבארו בפרקים הקודמים, שבהם נאמר בתורה לעני ולגר תעזוב אותם, שבעל הבית משאירם בשדה, וכל עני שמגיע לשם נותן מהם כפי יכולתו, או בחלק מהמצבים בחלוקה שווה ביניהם, הרי במעשר עני חלה על בעל השדה חובה לתת את המעשר לעניים, וכאשר הוא הביא את המעשר לביתו, הרי יש לו טובת הנאה לתת אותו לכל עני שירצה. אך כאשר המעשר עדיין בשדה, הרי נותנו לכל עני שיעבור עליו מן המעשר כדי סובעו. שהוא לא יכול להחליט לתת לעני זה ולא לתת לעני אחר, אלא כל עני שעובר בשדה חייב הוא לתת לו לפחות כדי סובעו, שנאמר בפרשת כי תבוא בנוגע למעשר עני, ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה, ואכלו וישריך וסבאו. ואתה מבאר ומפרט הרמב״ם בהלכה ח' כדי סובעו של העני כמה, וצריך להקדים ולומר שכל השיעורים שימנה הרמב״ם בהלכה זו, הם כשיעור הראוי מאותו אמין לשתי סעודות, שכך הם יספיקו לעני ליום שלם לסעודת הבוקר ולסעודת הערב. ואם מן החיטים נותנו לעני, לא יפחות מחצי קו, שהקו היא מידת נפח בשיעור של כ-1.2 ליטר. ומשיעור של חצי קו חיטים ניתן לאפות לחם המספיק לאדם אחד לשתי סעודות היום. ואם מן השעורים לא יפחות מקו, שבשעורים צריך שיעור כפול מן החיטים כדי להכין מספיק לחם שיספיק לשתי סעודות, ואם מן הקוסמין, חיטה מדברית שאינה הקוסמת של ימינו, לא יפחות לעני מקו החצי, ואם מן הגרוגרות, תאינים מיובשות, לא יפחות מקו, ואם מן הדבילה, תאינים המודבקות זו לזו עד שנעשו כגוש אחד, לא יפחות ממשקל 5.20 סלע, שהוא כ-422 גרם. שהדבילה נמכרה לפי משקל בשונה משאר המינים שנמכרו לפי נפח. ואם מן היין לא יפחות מחצי לוג, כ-170 סמק. ואם מן השמן לא יפחות מרביעית הלוג, 86 סמק. ואף שהשיעורים שבהלכה הזו הם כדי סובעו של העני שיהיה לו לשתי סעודות, והרי אין שותים שמן בפני עצמו, מכל מקום מלפטים בו את הפת, ושיעור זה הוא הראוי ללפט בפת של שתי סעודות. ואם נתנו לעני מן האורז, השיעור הוא רובע הקו, נתן לו ירק, שאפו היה נמכר לפי משקל ולא לפי נפח, נותן לו משקל ליטרה, והוא משקל 5 או 30 דינר, כ-150 גרם. ואם נתן לעני מן החרובין, 3 קבין, מן האגוזים, 10 אגוזים, מן האפרסקין, 5, מן הרימונים, 2, ואם נתן לו את רוג, שאפו ניתן להכילה על ידי בישול, נותן לו את רוג 1, וכל אלו הדרך לקבוע עליהם סעודה, או ללפת בהם את הפת בסעודה. ואם נתן לו משאר הפירות, שאין הדרך לקבוע עליהם סעודה, וגם לא ללפת בהם את הפת, הרי לא יפחות לעני מכמות כזו של פירות שיש בה כדי שאם קרם ויקח בדמיהן מזון שתי סעודות. הלכת את, ובאם היה לו לבעל השדה דבר מועט ממעשר העני, והעניים מרובין, ואין בו כדי ליתן לכל אחד ואחד מהעניים כשיעור המבואר בהלכה הקודמת, הרי הוא נותן שמניח את המעשר עני לפניהם, והן מחלקין אותו ביניהם בשווה. הלכה יוד, ומעשר עני המתחלק בגורן, דיינו במקום שבו צוברים את האומרים כדי לדוש את התבועה, וכך גם בשדה, הרי אין בו טובת הנאה לבעלים, שאין הוא יכול להחליט לאיזה עני הוא ייתן את המעשר, אלא העניים באים ונוטלין על כוחו. ואף שנתבאר שמוטל עליו לחלק לכל עני כדי סביעה, הרי אין לו את הזכות להחליט לאיזה עני לתת, אלא כל עני שעובר חייב הוא לתת לו כדי סביעה. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת ראה בנוגע למעשר עני, תוציא את כל מעשר תבואתך והנחת בשעריך, ובא הלוי והגר והיתום והאלמנה ואכלו וסבאו, שאין לבעל השדה זכות להחליט איזה עני יקבל את מעשר העני. ואפילו אם בעל השדה הוא עני שבישראל, שהוא עצמו עני, מוציאין אותו מידו, שלא רק שלא יכול לקחתו לעצמו, אלא לא יכול להחליט אף לתיתו לעני אחר. אבל מעשר עני המתחלק בבית, שהביא את המעשר עני לביתו, יש לו טובת הנאה לבעלים, שיש לו את הזכות להכריע איזה עני יקבל את המעשר, ולפיכך הוא נותנו לכל עני שירצה, משום שבנוגע למעשר עני המתחלק בבית, נאמר בפרשת כי תבוא, ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה, שיש לבעל השדה את זכות הנתינה, והוא יכול להחליט לאיזה עני לתת את המעשר, ועל ידי כך יש לו בו טובת הנאה, שאותו עני מכיר לו טובה על כך. ואף במעשר המתחלק בבית, באם בעל השדה הוא עני, הוא לא יכול לקחת את המעשר לעצמו, אלא שבמקרה זה הוא כמובן יכול להחליט לאיזה עני אחר לתת אותו, וכמו כל בעל שדה. הלכה יהודה לאף היה לו מעשר בגורן, שבו אין לו טובת הנאה, אלא הוא חייב לתת לכל עני כדי סובו, ורצה לתנו לעני קרובו, או לעני שהוא מיודעו, חברו, הרי יש לו היתר להפריש מחצה מהמעשר, ולתנו לו לאותו עני שהוא חופץ בטובתו, ואת החצי השני מחלקו לכל עני שיעבור, כשיעור שאמרנו שיהיה לכל אחד מהם כדי סובו. וכתבו המפרשים שאם נמצאים הרבה עניים ובאים ייתן להם רק חצי מהמעשר, הוא לא יספיק לכל אחד מהם כדי סובו, אין לו את הזכות לתת חצי מהמעשר לקרובו. אלא חייב הוא לחלק לכל אחד מהעניים הנמצאים כאן מן המעשר כדי סובם. והזכות שיש לו להפריש חצי מהמעשר לעני קרובו או מיודעו, זהו כאשר אין כאן אתה הרבה עניים אחרים או שאין כלל עניים אחרים, ואז הוא מפריש חצי לעני שהוא חפץ בטובתו, ואת החצי השני הוא משאיר, כדי לחלקו לכל עני שיעבור, והדבר מדויק בלשונו של הרמב״ם, והחצי מחלקו לכל עני שיעבור. הלכה י' ב', במה דברים אמורים, הדין שנתבהר בהלכות ז' וח' שאינו נותן לעני אלא כדי סובו, כאשר הוא מחלק את המעשר עני בשדה, אבל אם היה המעשר עני שמחלק בבית, מחלקו לכל העניים ואפילו כזית כזית לכל אחד ואחד, ומכיוון שנאמר בו ונתת, הרי נתינה פחות מכזית. שאינו מצווה ליתן כדי סובו, אלא בשדה, שרי אינו מוצא שם לכך, שבשדה אין העני יכול לקנות אוכל, ומכיוון שאינו בעיר, אף אינו יכול לחזר על הפתחים או להתפרנס מקופת הצדקה, ולפיכך צריך לתת לו ממעשר העני בשיעור שיכול לסבוע ממנו. אבל בעיר, שיש אפשרות שם לקנות אוכל, וכאמור אף להתפרנס מהצדקה, יכול הוא לחלק את המעשר עני בין העניים כאשר כל אחד יקבל כזית, וכאמור מכיוון שיש לו טובת הנאה להחליט לאיזה עני הוא נותן את המעשר, הוא יכול לתת אף את כל המעשר לעני אחד. והמקור לחלוקה זו בין השדה לעיר הוא ממה שנאמר ואכלו וישריך וסבאו, בישריך משמע בשערים שאינם בתוך העיר, ורק שם חל החיוב לתת לעניים מן המעשר כדי סביעה. הלכה י' ג', באו איש ואישה לבית לקבל מעשר עני, שרק בבית כאמור יש טובת הנאה לבעלים להחליט למי הוא נותן את המעשר, הרי נותנים לאישה תחילה ופותרין אותה לדרכה, ורק אחר כך נותנים לאיש, משום שהאישה מתביישת יותר, ולפיכך אין נותנים לה להמתין עד שיתנו לה. דין נוסף, אב ובנו, או איש וקרובו, או שני אחין, או שני שותפין, שהיה אחד מהן עני, נותן לו האחר את המעשר עני שלו. דיינו את המעשר עני שיפריש מפירותיו. כאמור שבמעשר עני המתחלק בבית, יכול בעל המעשרות להחליט לאיזה עני לתת את המעשרות, ואף בשדה הוא יכול להחליט כך בתנאים מסוימים בנוגע לחצי מהמעשרות. וכאן נתחדש שאף על פי שאותו אדם שהוא בנו או אחיו או שותפו חביב עליו, ואם לא היה בידו מעשר היה נותן לו מזונות משלו, כל מקום מותר לו לתת לו את המעשר עני שלו, ואין זה נחשב שהוא פורע את חובו מהמעשר, שהרי אין הוא מחויב לזונו. ואם כן, זהו רק בבנו הגדול שמעל שש שנים, אך בבנו קטן שמתחת לשש, שהוא חייב לזונו, אסור לו לתת לו מעשר עני. ומדובר בשני שותפים בנכסים אחרים, ולא בשדה זו שממנה מחלק האחד לחברו מעשר עני, תהי שייכת למחלק בלבד. הלכה י' ד', שני עניים שקיבלו שדה לעבוד בה בהריסות, שהם עובדים בשדה ומקבלים אחוזים מהיבול, הרי מכיוון שאין השדה עצמה שייכת להם, הדין הוא שזה מפריש מעשר עני מחלקו שקיבל בפירות ונותנו לחברו עני, וכן חברו מפריש מעשר עני מחלקו ונותן לו לעני שותפו בהריסות שנתן לו מחלקו תחילה מעשר עני. דאף שאסור לעני לקחת את המעשר עני שיפריש מפירותיו לעצמו, וקודם שחילקו ביניהם את הפירות, הרי כל הפירות היו של שניהם. מכל מקום, מכיוון שכבר חלקו את הפירות ביניהם קודם הפרשת המעשר עני, הרי כל אחד מפריש את המעשר עני רק על חלקו שלו, ולפיכך הוא יכול לתת את אותו מעשר עני לחברו. ואתה מביא הרמב״ם הלכות השייכות לא רק למעשר עני אלא אף לשאר מתנות העניים. הלכת את וו, המקבל שדה על מנת לקצור אותה, שהוא קוצר את השדה ומקבל אחוזים מהיבול, הרי אף אם המקבל הוא עני, אסור בקבלת הלקט שכחה ופאה והמעשר עני שלה. ומתי נאמר דין זה? בזמן שקיבלה ממנו, על מנת לקח חלק, דהיינו אחוז מסוים, בכל התבועה המחוברת לקרקע שבשדה, וכגון שנתן לו שלישה או רביעה של התבועה המחוברת לקרקע בשכרו. ומכיוון שהוא זכה בפירות כאשר הם היו עדיין מחוברים לקרקע, הרי כשחל דין הלקט שכחה ופאה שהוא בשעת הקציר, נאסר עליו לקחת ממתנות העניים לעצמו, שהרי אז היו כבר הפירות שייכים לו, ואין העני יכול לקחת מתנות עניים כאשר הוא קוצר את היבול שלו. אבל אם אמר לו בעל השדה למקבל, שליש מתוך מה שאתה קוצר בלבד הוא שלך, או רביע מה שתקצור, שהוא זוכה באחוזים מהיבול רק לאחר הקציר, ולא מן התבועה המחוברת לקרקע, הרי זה המקבל, אין לו בשכרו כלום עד שיקצור, ובשעת הקציר עדיין הוא עני, דהיינו שאז אין לו עוד חלק בפירות, ולפיכך הוא מותר בקבלת לקט שכחה ופאה. ומכל מקום, גם במקרה זה, אסור הוא בקבלת מעשר עני, משום שאין מפרישין מעשר עני, אלא אחר שקצר, שחיוב המעשר עני, כמו כל התרומות והמעשרות, הוא כאמור, רק כאשר לאחר הקצירה גם נגמרה מלאכתם של הפירות. והרי עוד קודם לכן זכה כבר העני המקבל בחלקו שקצר, לפיכך אינו יכול ליטול מהמעשר עני שיפריש מפירותיו לעצמו. וזאת בשונה מהלקט השכחה והפאה שחיובם חל בשעת הקציר עצמו, ובמקרה זה שבעל הבית יתנה איתו שיקבל רק את היבול שקצר, הרי בשעת הקציר עצמו אין הפירות שלו, ולפיכך הוא רשאי לקחת מהלקט השכחה והפאה לעצמו. הלכת את זה, הנה מוכר את שדהו, ומחר אין את הקרקע עצמה ואין את הפירות שכבר צמחו בה, ולאחר מכן נהני, הרי אך פמחל כבר חיוב מתנות העניים, כאשר הם היו עדיין ברשותו, שאז היה אסור לו לזכות בהם. מכל מקום, מכיוון שאתה מחר אין את הקרקע ואין את הפירות, הרי זה מותר בלקט שכחה ופאה ומעשר עני שלה. ואילו הלוקח שקנה את השדה והפירות, אסור בהן במתנות העניים, אך זאת באם הפירות כבר היו ברשותו, כאשר נתחייב במתנות אלו. שלעניין פאה זהו בשעת התחלת הקציר, לעניין הלקט והשכחה זהו בשעת נפילת הלקט ושכחת השכחה, ולעניין מעשר עני בשעת גמר המלאכה, שבאם הוא קנה אותם לאחר מכן, מכיוון שכבר הייתה לו זכות לזכות במתנות העניים, שוב אין הוא מאבד אותה, אשר הוא קונה את השדה ואת פירותיה. אך כאשר הוא עשה קניין לפני זמן חלות חיוב המתנות, הרי הוא אסור בהן אף על פי שעדיין לא נתן את הדמים בעד הקרקע או הפירות, שהרי על ידי הקניין כבר הם נעשו שלו אף ללא שנתן את הדמים, ואפילו אם לא היה לו כסף משלו והוא לבא דמים ולקחה בהם שהוא קנה את השדה באותם דמים שהקרקע נקנית בכסף, הרי אף שאין הדמים שלו חל הקניין והרי זה אסור במתנות העניים. ואתה חוזר הרמב״ם לדיני מעשר העני. הלכה י"ז, מעשר עני אין פורין ממנו מלווה שהיה חייב לעני, מכיוון שנאמר במעשר עני בפרשת תבוא, ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה, ובאם פורע בו את חובו, הרי זה כמוכרו לו, ואין משלמין ממנו את התגמולים, שבאם חברו עשה לו טובה, והוא רוצה להחזיר לו טובה, לא יחזיר לו את הטובה בכך שייתן לו מעשר עני, שהרי הוא כפורע את חובו במעשר עני. אבל משלחין ממנו דבר של גמילות חסדים, דהיינו שהוא עושה חסד עם העני שלא בתורת השלום, אך צריך להודיעו שהוא מעשר עני, כדי שלא יחשוב שנתן לו בעל הבית משלו, והוא יחשוב שהוא צריך לגמול לו על כך, שאז שוב פעם נחשב הדבר כאילו הוא מוכר לו את המעשר. וכן אין פה דין בו במעשר עני שבועים, ומכיוון שבעל הבית חייב לפדות את השבועים, הרי הוא כפורע במעשר עני את חובו. וגם אין עושין בו שושבינות, שבאם כאשר הוא נשא אישה, חברו שלח לו מתנות, הרי כאשר חברו נושא אישה, הרי הוא חייב להחזיר לו מתנות, ולפיכך אסור לו להחזיר לו את המתנות, בנתינת מעשר עני, אף באם אותו חבר עני, שהרי הוא פורע את חובו במעשר עני. וכן אין נותנים ממנו דבר לצדקה שנתחייב בה, כגון צדקה שנתחייבו בה כל אנשי העיר וכדומה, כיוון שהוא פורע את חובו במעשר עני. ומכל מקום נותנין אותו את המעשר אני לחבר עיר, דיינו תלמיד חכם, שהוא גבאי הצדקה של העיר על מנת שיתננה לעניים, בצדקה שהוא איננו מחויב בה, אף שנתינה זו היא בטובת הנאה, שהחבר עיר או העניים יחזיקו לו טובה על כך, שהרי במעשר אני המתחלק בבית, ישנה זכות טובת ההנאה לבעלים. ודין נוסף שנאמר במעשר עני, ואין מוציאין אותו מהארץ לחוץ לארץ. וכתב המנחת חינוך שאף לעני שקיבל את המעשר עני אסור להוציא אותו לחוץ לארץ. והדבר נלמד ממה שנאמר בתורה בנוגע למעשר עני בפרשת ראה, והנחת בשעריך, שעל בעל השדה מוטל להניח את מעשר העני בשערי העיר של ארץ ישראל השייכת לך ולא בחוץ לארץ, ונאמר בפרשת כי תבוא, ואכלו וישריך וסבאו, שאף על העניים מוטל לאכול את מעשר העני בשערי העיר של ארץ ישראל, ואסור להם להוציא את הפירות לחוץ לארץ. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.